שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות התורה את הרב קוק. זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו בפרק ח', אם אני לא טועה. זהו, אין לי ספק. זאת אומרת, הפסקה האחרונה של פרק ז' לא עשינו?
כן,
רבי. כן, גם אלי הייתה הרגשה כזאת, אז אנחנו בפרק ז' פסקה ח'. בסדר. אנחנו מדברים על צער ביטול תורה. מה המהות של הצער הזה? יש שאדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו. מה זה מיעוט התורה? זה לא שהוא לא למד תורה, כל שהוא למד. אף על פי שהוא למד, הוא מרגיש מיעוט של תורה. הוא מרגיש, איך כתוב, איך אומר החזן בשחרית של יום הכיפורים, אני יודע בעצמי שאין בי לא תורה ולא מצווה ולא מעשים טובים, נכון? יש כזה ביטוי שאומר החזן של חזרה של שחרית ביום הכיפורים. מי אומר את זה? יכול שהחזן דווקא מלא תורה. אז איך הוא אומר אין בי לא תורה? מה הוא משקר? אלא יש לו הרגשה שהתורה שלו היא בעצם כלום. למה? יש שאדם מרגיש את הצער הגדול על מיעוט התורה שלו, שבא מצד ביטול תורה וצמצום הדעת המאפיל על אורה הרוחני של תורה. כלומר, הרי סתם אדם שלמד תורה, אפילו למד מעט תורה, צריך להיות שמח. התורה ממלאת אותו, מנהירה אותו, הוא שמח. אפילו בקצת תורה שיש לו. אבל כיוון שהוא ביטל את התורה, בביטול תורה ממש, או שאין לו רוחב הדעת הנדרש להבנת התורה, אז מתוך זה הוא מרגיש צער גדול. מרגיש שהתורה שלו מעוטה. המאפיל על אורה הרוחני של תורה. עד שיוכל לצייר את מצרי גהינום שאוחזים את כל מי שריפה ידיו מן התורה. יש דרשות בחז"ל שאדם שמתרפא מן התורה, אז הוא נופל לגהינום. ומה זה הגהינום? לפי מה שהסברנו, זה ההפרש בין הרצוי למצוי. כלומר, בין מה שמצפים ממני לבין מה שאני בפועל. כביטוי הידוע של רב זושה, לא ישאלו אותי מדוע לא הייתי משה, ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. אז ההפרש הזה בין הזושה שראוי להיות לבין מה שאני בפועל, הדבר הזה הוא מצרי גהינום. ומתוך החלחלה הגדולה שבציור זה, תתמרק נפשו משיגיה. אומר לו הרב קוק, למצטער, אל תצטער על זה שאתה מצטער. זה בסדר. הצער הזה יש לו תפקיד. ובאחילו, להתאמץ בשקידתה של תורה המעשית והרוחנית, כלומר, הוא חוזר עכשיו לשקוד על לימוד התורה כראוי, בין במה ששייך להלכה, בין מה ששייך לרוחניות, להגדה, ירגיש את כל התואר הראוי לו לקבל מן האומה של תורה. וישוב אליו אור שכלו ועומק הרגשתו, שלוות נפשו וברק דמיונו. כלומר, זה כמין חזרה בתשובה. כמו שהחזרה בתשובה משיבה לאדם את הביטחון אחרי הדכדוך, כך חזרה אל השקידה משיבה לאדם את השמחה, את השלווה, את הרחבת הדעת וכדומה. מצורפים כל המידות החמודות, שהם מכלל ברכת השם אשר עם אורה של תורה. זה נבע מצמצום הדעת ומביטול התורה. עכשיו, ביטול תורה וצמצום דעת, זה גורם שאדם איננו מרגיש את המתיקות של התורה. הוא אומר, התורה זה בסדר, זה עוד איזה דיציפלינה, עוד איזה מקצוע שצריך להגות בו, מה אפשר לעשות, עוסקים בזה, אבל הוא לא שמח. וכל זה בא בגלל שהוא למד תורה ברפיון. אבל כשהוא שם על דעתו, שזה אחרי הצער הזה, שהוא צריך לשוב לשקוד, אז מיד יש לו הערה גדולה, שהיא הערה של בעל תשובה. בסדר? זהה לבעל תשובה. זאת אומרת, זה לא במובן של עבירה, הוא לא עשה עבירה. אבל הוא זקוק לחיבור מחודש. כן.
תורה, זה דבר חיצוני קצת, השקידה בתורה, כאילו, יכול להיות מאוד חיצוני לאדם.
נכון.
זה כאן משפיע על התמונות.
נכון. אתה מדבר על השקידה הראשונה שהוא עזב, או השקידה שבה הוא חוזר?
השקידה שחסרה לו,
שהוא צריך לחזור אליה. זה שאדם שוקד על התורה, זו עוד שאלה. כתוב, איפה כתוב לשקוד על התורה בכלל? מה המקור הקדום? בספר משלי, נכון? לשקוד על דלתותיי יום-יום. שאלת השאלה, למה צריך לעשות זה יום-יום? או כמו למשל הביטוי בספר יהושע. והגית בו יומם ולילה. מה קרה? איך אפשר? זה לא נורמלי. איך אדם יכול לא לעשות שום דבר אחר? זה גם לא מציאותי. אדם עושה דברים אחרים חוץ מאשר ללמוד תורה. נכון? חוץ מלהגות בתורה. או למשל, הביטוי הזה, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגי יומם ולילה. כל הזמן, כל הזמן. לא מובן. איך אפשר? התשובה היא שהתורה, לימוד התורה, איננו מצווה. אלא הרבה יותר מזה, הוא נשמת החיים של האדם. כיוון שזו נשמת החיים של האדם, זה מלווה אותו כל הזמן, גם בשעה שהוא לא עוסק בה. כלומר, יש אדם שלא עוסק בתורה, אבל הוא הוגה בה כל הזמן. זאת אומרת, יש לו שייכות מתמדת. אותו דבר לגבי השקידה. השקידה היא תולדה של שייכות עצמית אל התורה. לכן האדם שוקד. אז השקידה היא איננה הכלי החיצוני, היא התוצאה. ברור? אני לא שוקד כדי להתחבר אל התורה, אלא הפוך, אני מחובר אל התורה, לכן אני שוקד בה כל הזמן. שוקד עליה כל הזמן. ואחרי כשאדם מצטער על חסרון השקידה, אז חזרת השקידה זה כאילו מים קרים על נפש עייפה. זאת אומרת, הוא פתאום משהו מתעורר מחדש. כן. אתה שאלת האם זה שבשני הפסוקים שהבאתי, נהגה והגיתה, האם זה מקרי שיש אותו ביטוי, להגות? אחר כך אמרת זה לא מקרי. אז עכשיו אני כבר לא יודע מה להגיד.
לא, אז אני שואל האם, טוב, זה לא מקרי, אבל אז אני שואל אחרת, למה בשני הפסוקים שהרב אמר, יש את הביטוי, אתה פה על להגות ולא ללמוד?
יפה, למה נאמר להגות ולא ללמוד? כי להגות זה הכוונה להיות שייך. ללמוד זה דורש איזה סוג מסוים של מיקוד, של ריכוז. לא תמיד אני יכול. לכן גם אחינו האשכנזים נוהגים לברך, לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק? הרי להתעסק זה דבר של מה בכך, זה דבר בזול. כי אני מתעסק בזה, שייך לזה, אבל לא שאני ממוקד. אומר המהר"ל, לכאורה היה צריך לברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ללמוד תורה. אומר המהר"ל, ללמוד הכוונה לכוון לאמת. אם היה צריך לברך רק אם אני מכוון לאמת, ברוב הזמנים הייתי מברך לבטלה. כי מי יודע אם הגעתי אל האמת? כי בלשונו שמה, דרך האמת רחוק משיימצא. אבל העיסוק בתורה זה משהו אחר לגמרי. זה שייכות כללית אל דבר השם, שלפעמים גם מכוונת לאמת. בסדר? זה לא פותר אותנו מלנסות להגיע לאמת. כן, כלומר, מרוב דרשות כאלה, אנשים אומרים, טוב, העיקר שעסקנו בזה. לא, זה לא, צריך, מצדך אתה צריך להשתדל. זה כמו שגם כתוב במדרש שיר השירים רבה, שעם הארץ שעושה אהבה לאיבה, כגון ואהבת ואייבת, אומר הקדוש ברוך הוא ודגלו עליי אהבה. הקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו. למה? הוא השתדל. אבל מי שאיננו עם הארץ, אז הוא צריך לדייק במילים שלו, הוא לא יכול להגיד ואייבת, הוא צריך להגיד ואהבת. בסדר? אם לא גדול עוונו מנסו, טוב. ובזאת סיימנו את פרק ז', אנחנו פותחים בזאת את פרק ח'. הלימוד והמעשה. טוב, זה נושא רחב מן ים. אנחנו לומדים תורה, כל לימוד הוא בהגדרה תיאוריה. כשאני לומד, אני לא עושה. יש המעשים. השאלה היא, מה משרת את מה? הלימוד משרת את המעשה, או המעשה משרת את הלימוד? ואז לפי זה גם יכולה להיות נפקא מינה. בתוך הלימוד עצמו, מה להעדיף? הלימודים המכוונים אל המעשה, או הלימודים המכוונים אל המופשט, אל הסברה? יש בזה הרבה שאלות. בתלמוד במסכת קידושין ובמסכת ברכות. נשאלה השאלה, מה גדול יותר? שם מסופר שהחכמים התאספו, ודנו בשאלה, האם תלמוד גדול או מעשה גדול. אז יש מי שאמר, תלמוד גדול. השני אמר, מעשה גדול. בסוף הסכימו כולם ואמרו, נענו כולם ואמרו, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. נשאלת השאלה, מהי המסקנה? כלומר, למה התכוונה הסוגיה כשהיא אמרה גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? אפשר לפרש כך. אם גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אז אם כל גדולתו של התלמוד זה שהוא מביא לידי מעשה, סימן שמה גדול? המעשה. אבל אז לא היית צריך להגיד גדול תלמוד. אז מה? אולי זה בא לומר אדרבה, שגדול תלמוד. אם גדול תלמוד, אז מה הוא קשור למעשה? אז למה בגלל שמביא לידי מעשה אתה אמרת שהוא גדול? בכל מקרה, המשפט הזה ניתן להבנה בשני הכיוונים. התוספות מאירים על כך שפשט הסוגיה במסכת קידושין, שכוונת הסוגיה שהתלמוד גדול באמת, ובמסכת ברכות, פשט הסוגיה מבינה שמזה מוכרח שהמעשה גדול. טוב, אז מה עושים עכשיו? יש לנו קידושין וברכות. מה אתה עושה? אבל בואו ננסה להבין כל אחד מהצדדים. קודם כל, מה פירוש גדול תלמוד שמביא לידי מעשה? בפשטות, זה אומר שבאמת התלמוד הוא הגדול, כי הרי את המילה גדול אמרו על התלמוד. אבל מה זה אומר שמביא לידי מעשה? המעשה הוא המבחן. אם עסקת בתלמוד וזה לא הביא לידי מעשה, זה אומר שהתלמוד שלך לא היה תלמוד. הרי היה, לא הלכת לפי המעשה. אז יש פה איזו סתירה פנימית. אז בעצם עסקת בפילוסופיה, לא עסקת בתלמוד. זה מה שזה אומר. בכל מקרה, ברור שאי אפשר לעסוק רק באחד ולא בשני, זה פשוט. ויש ביטוי על זה בתורה, ושמרתם ועשיתם. שמרתם ועשיתם זה לשמור זה מצוות לא תעשה. לעשות זה מצוות, מה נשאר? עשה, נכון? כלומר, יש לא תעשה ועשה, ושמרתם ועשיתם. כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. חוכמה ובינה זה לא לשמור ולעשות. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג' זה בא לומר שבעם ישראל יש אחדות של המוסר והחוכמה. אתה לא יכול להיות חכם אם יש פגם במעשה. ואי אפשר להגיע לשלמות המעשה בלי החוכמה. אז זה, כלומר, זה מין אחדות כזאת. טוב, בואו נראה, כן.
מה הקשר בין החוכמה למוסר והפסוק?
החוכמה זה כי חוכמתכם ובינתכם. ושמרתם ועשיתם. כן, ברור שבכלל המעשים גם ההתנהגות המוסרית. נכון? לכן כל פעם שרוצים לעסוק בחוכמה, בעם ישראל אומרים תחזור בתשובה. אתה רוצה לעסוק בחוכמה? תקן את המעשים. כן, מה אתה אומר?
מה קשור
מה זה?
מה קשור ובינתכם?
ולמה שלא יהיה קשור? בינה זה לא חוכמה, כן, אבל אין חוכמה בלי בינה, ואין בינה בלי חוכמה. כבודו בוודאי שמע את דברי הזוהר שחוכמה ובינה כתרן רעין דלה מתפרשין דעלמין. טוב, כן. בוודאי. איפה זה כתוב, מה שאתה אמרת? כן, אבל הרב קוק מפרש פה פסוק, הפסוק קדם לרב קוק. והפסוק אמר, ושמרתם ועשיתם, אז זה נאמר על כל המצוות. ובכלל זה המוסר. אם הרב קוק היה קורא בתורה, היו מוסריים כי חוכמתכם, אתה צודק, אבל זה לא מה שכתוב. בסדר? כן. בכלל זה כלל גדול שהרב קוק כתב על גבי זה שהתורה ניתנה לפניו. זה מעניין. כן, מה אתה אומר? איך קורבנות זה בא לידי מעשה? ברור, אם אתה רוצה לעשות קורבן, אתה צריך לדעת איך עושים אותו, לא? אז יש מעשים שאני לא יכול לעשות, זה נורא מצער. מה הבעיה בזה? אבל זה לא שאני לא רוצה, הרי ברור שלו יכולתי לעשות, הייתי עושה. יש עיקרון כזה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, כן, נאנס אדם ולא עשה מצווה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. מה זאת אומרת מעלה עליו הכתוב כאילו עשה? זה כאילו רק. אז מה נחמה בזה? אלא מה? כאילו הוא עשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילך, הוא עשה את זה יותר טוב ממך. זה הכוונה, זה הנחמה. כן. ואם יבוא הכהן וישאל אותך את הלכות קורבן התמיד, כי אתה תלמיד חכם שיודע לפסוק לו, חוץ מזה, אתה יכול גם כשאתה במקדש לראות אם הכהן עשה את העבודה שלו כמו שצריך או לא. אתה אחר כך ניגש למבקר של המקדש, אתה אומר, רגע, ראיתם איך שעושה את הקורבן? פטרו אותו, חשוב. במיוחד שאם אתה מביא קורבן והכהן עשה אותו לא כמו שצריך, אז הוא פגע בך, מפגל וכדומה. גם נותר. טוב, הלימוד והמעשה. כן, אנחנו עכשיו נלמד על הלימוד והמעשה, נעשה ונשמע. איפה זה הפסוק הזה? מה? פרשת משפטים. נכון, פרשת משפטים. איך הפסוק כתוב בשלמותו? זה לא פסוק של שתי מילים. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם. כל אשר דיבר השם? אז איך אתה יודע שהוא דיבר? שמעת. נעשה ונשמע עוד פעם. כלומר, שמענו פעם אחת, אנחנו רוצים לשמוע עוד פעם, לכן נעשה, כדי לשמוע עוד פעם. זה פשט הכתוב. מדוע אני אומר את זה? כי אנשים מבינים, נעשה ונשמע, היי רובוט. זאת לא המשמעות בכלל. אני כבר מודע שהשם דיבר, אבל עכשיו אני רוצה להבין יותר. כן, בבקשה. איפה שמעו? מחלוקת רבי אברהם אבן עזרא ורשי בהבנת הפסוק הזה, מתי הוא נאמר? אם נאמר לפני הדיבור או אחרי הדיבור? מי שאומר שזה לפני הדיבור, אז כל אשר דיבר השם למשה, נעשה ונשמע. טוב, בואו נראה. נעשה ונשמע. כמובן יש לנו עוד לשמוע. לשמוע בעברית יש גם משמעות של להבין. יש טעות מצויה שחושבים שאם אני לא מזדהה עם המצווה, יש ביטוי כזה, אתה לא מזדהה, לא בא לי. או אם תעשה בכל זאת, בסוף תזדהה. נעשה, אחר כך נשמע. שאלה באיזה דרגה זה. אם הדרגה היא, תשמע, אני מאמין בתורה, אבל אין לי חשק. חשק, תעשה, ויהיה לך. בסוף, כי אתה תבין גם את המשמעות, כמה זה טוב. אבל יש מה שאדם יאמר שהוא לא מאמין בתורה. לא מאמין בתורה בכלל. אומרים לו תעשה, יש מה שאני אעשה, אני הרי לא מאמין. אז יש כאלה שבטעות פדגוגית אומרים, אתה תעשה, בסוף תאמין. ונשמע במובן שתאמין. זה ברור שזה לא נכון. כי אם אני עושה דבר שאני מתנגד לו, שהאמונה שלי מנוגדת לו, התוצאה תהיה דחייה, יותר חזקה. כן, צריך להיזהר בזה. לכן אמרו חכמים, מדוע קדמה פרשת שמע, לפרשת והיה עם שמוע, שצריך להקדים עול מלכות שמיים תחילה ואחר כך עול מצוות. אתה לא מאמין בשביל מה לעשות. כן, ברור. אז זה קצת לפעמים בירור האמונה. נעשה ונשמע. טוב, בואו נראה עכשיו מה מחדש לנו הרב. הקדמת נעשה לנשמע מציינת את הוקרת התורה מצד סגולתה האלוהית יותר על מה שראוי להוקירה מצד צורך התועלת המעשית שיש בלימודה. כי, כיוון שכבר נאמר נעשה, הרי הקישור אל ערך הלימוד המעשי הוא כבר בכלל. ונשמע, מציין את הקישור אל ערך הלימוד הסגולי. כי אני אומר נעשה, איך אני יודע מה לעשות? אני אומר נעשה ונשמע, בסדר, איך אני יודע מה לעשות? מישהו יגיד לי, אז כבר שמעתי. כלומר, אני שמעתי מה עושים, ועכשיו אני רוצה לשמוע מעבר למה שעושים. מובן? אז יש פה שני סוגי לימוד. הלימוד מצד התועלת המעשית, והלימוד מצד הערך הסגולי של התורה, שהיא דבר השם. עד כאן ברור? טוב? לא. מה לא?
יש כאילו,
הנעשה
ונשמע, אז בהתחלה הוא מסביר שנעשה זה סגולה אלוהית. ואחר כך הוא מסביר שהנשמע... זה הלימוד הסגולי.
אתה אומר שנעשה לפי הרב זה סגולה אלוהית.
כן, מציינת את הוקרת התורה, מציינת סגולה, הקדמת הנעשה
למשמע, מציינת הוקרת התורה. אז מה מציין את ההוקרה של התורה הסגולית?
נעשה.
לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא לא כתב, הוא לא אמר את זה, לא כתב את זה. לא רשם את זה אפילו. הוא כתב שהקדמת נעשה לנשמע בא מצד הערכת הערך הסגולי. כי מכיוון שנשמע זה הערך הסגולי, ואני הקדמתי את הנעשה, שזה הדבר היותר פשוט, הסימן שהנשמע הוא יותר גדול. זה מה שהוא אומר. הנעשה זה לא הערך סגולי. זה התועלת המעשית. זה מה שהוא אומר. למה? כי אדם קודם כל צריך לראות איפה התועלת המעשית. ככה מתחילים. נכון? לפני שאדם אומר, בוא נעשה ריצה בשביל הספורט. קודם כל, רץ כי הוא צריך להשיג את האוטובוס. זה דבר הכי חשוב, נכון? זאת אומרת, יש התועלת המעשית, אחר כך יש תועלת סגולית. אז אותו דבר, נעשה הערך המעשי. ונשמע, הסגולי. כי הרי כיוון שכבר כללתי את התועלת המעשית בנעשה, אז אם אינו עניין למעשה, מה כלול בנשמע? הבנת או לא? כן, אם אינו עניין לזה, תנאו עניין לזה. כיוון שכבר אמרת במילה נעשה את הערך של המעשה, אז ממילא נשמע, זה לא הערך של התועלת המעשית, אלא סגולית. פשוט, לא? כן. הערך הסגולי שבלימוד זה הכוונה שעצם החיבור לתורה הוא בעל ערך. גם בלי השאלה מה יצא לי מזה הלכה למעשה. כלומר, לפעמים אני עוסק בדברים שאין לי שום השלכה מעשית. למשל, מי שאינו כהן והוא לומד הלכות הקורבן. זה לא הסיכוי שאי פעם, מה, אתה חושב שמישהו ישאל אותו הלכות? ולכהנים יהיה בעצמם תמידי חכמים משלהם, ויש להם אתר אינטרנט משלהם, וזה מה הם צריכים אותי שאני לא כהן, ואף על בכלל למה אני לומד את זה. זה הדרך הסגולי של זה. זה דבר השם. אור? טוב. פסקה ב' ושמרתם זו משנה. ועשיתם כמשמעו. ראשי, דברים, ד' ו'. על מה מדובר שם? זה פסוק, נכון? מה אומר הפסוק בשלמותו? ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעו ואשר אשר יראו ואשר ישמעו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה. סתם ככה, לא הבנתי את הפסוק. התורה אומרת לשמור מצוות, כי זה יגרום לגויים לחשוב שאנחנו מאוד חכמים. ושאת השאלה מה הצדקה? אם אנחנו היינו ממציאים את המצוות מדעתנו, מה זה מוכיח? שאנחנו מאוד חכמים. אבל אנחנו אומרים שהמצוות באות מאת השם. אז זה לא אומר שאנחנו חכמים. איך זה גורם לגויים לומר שאנחנו חכמים? הבנתם את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? טוב. אתם רוצים תשובה? התשובה היא פשוטה. הגויים לא מבינים מה זה תורה מהשמיים. וזה בהמשך הפסוק. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו? כשם אלוהינו. בכל קוראינו אליו. זאת אומרת, הם לא מבינים שבאמת המצוות באות מקרבת אלוהים. לכן כשהם רואים את המצוות, הם משוכנעים שזה בגלל שאנחנו עם חכם ונבון. נכון? אבל מצד האמת, זה בגלל שאלוהים קרוב אלינו. תראו. אז האם זה אומר שהיהודים הם לא חכמים? לא, כן חכמים, אבל מסיבות אחרות. טוב, ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. רש"י, דברים, ד' ו'. אם נפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה, ותנאים מבלי עולם, שמורים הלכה מתוך משנתם, סוף פרק אילו מציאות, אז יש לומר ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה. אבל לפי דברי רבנו חננאל בבא מציעא, משנה כוללת גמר בירור הלכה למעשה על פי המסקנה גם כן. אם כן כלול במשנה כבר הלימוד למעשה. על כן צריך לומר ועשיתם כמשמעו עצם המעשה. כלומר, הרב כאן מסביר לנו מה חידש רש"י. רש"י הלך לפי שיטת רבנו חננאל. כן, הרי אם הגמרא אומרת ככה, ושמרתם זו משנה, ועשיתם כמשמעו. השאלה איך להבין את הכמשמעו הזה. יש כמשמעו, הכוונה לעשות את המעשה. מה יכולתי לחשוב שרש"י צריך, הרי תמיד כלל גדול, כשרש"י אומר דבר פשוט, זה סימן שהוא רוצה להגיד משהו עמוק, נכון? כך לימד הרב אשכנזי, שכל מקום שרש"י אומר משהו בנאלי, אז תפתח את האוזניים, מדובר משהו עמוק במיוחד. עכשיו, מהו הדבר העמוק? כלומר, צריך לחשוב מה הייתה ההבנה של המילה ועשיתם, שיכולתי לחשוב. אומר לך הרב קוק, יכולת לחשוב שוועשיתם זה לימוד ההלכה. לימוד, לא המעשה עצמו, אלא הלימוד. ואז מה זה יהיה ושמרתם? המשנה, שהמשנה אסור לפסוק לפי המשנה, כי תנאים מבעלי עולם, מה זה תנאים מבעלי עולם? תנאים במשפט הזה אין הכוונה לחכמי המשנה, אלא לאנשים שקראו להם תנאים שהיו בישיבה של האמוראים, שתפקידם היה לזכור בעל פה מסורות. אז זה היה בעצם טייפ ריקורדר. כלומר זה היה, אתם לא יודעים מה זה טייפ ריקורדר, זה משהו ישן. הכוונה הם היו אנציקלופדיות מהלכות, ויקיפדיות, כן? זאת אומרת, היה אדם, ישב אצל רב הונה, האמורה, רב הונה רוצה להתחיל את השיעור, לוחץ על התנה, אומר לו דבר. ואז התנה מתחיל להגיד דברים. טק, מספיק. עכשיו רב הונה נותן שיעור. על הדברים שהתנה אמר. אומר התלמוד, התנאים האלה הם היו אנשים עם זיכרון אדיר, אבל הם מבלי עולם. למה? כי הם פוסקים הלכה מתוך משנתם. זה כמו אדם שקורא בשולחן ערוך, בלי לדעת את הסברות, בלי לדעת תורבת יוסף וכולי, אז הוא טועה, בטוח שהוא יטעה. זה נקרא תנאים מבלי עולם הם. אז לכן אפשר להסביר כך, שאם נאמר את המילה משנה במובן של המשנה התיאורטית, שאסור לפסוק הלכה לפיה, אז זה המקום לומר שהמילה ועשיתם מתייחסת ללימוד של ההלכות עצמן, הלכה למעשה. אבל מאחר ורבנו חננאל פירש שהמילה משנה זה כולל את ההלכה למעשה, ולא במובן של תנאים מבלי עולם, אז מה נשאר בשביל המילה ועשיתם? המעשה כמשמעו. עד כאן מובן? זה חידוש. הרב היו לו פנקסים. לפעמים הרב קוק בפנקס שלו כותב איזה חידוש ככה, שתי שורות. זה בדיוק קלאסיקה של זה. יש לרב קוק פנקס, הוא כתב את החידוש הזה על דברי רש"י. אחר כך זה הוכנס לאורות התורה. זה וורט, יותר נכון. טוב, אז בואו נראה, וורט אמיתי כמובן. זה מובן מה שאמרתי? טוב, אז עכשיו אפשר לקרוא את זה שוב, ואז נבין את זה. ושמרתם זו משנה ועשיתם כמשמעו, רש"י. אם נפרש משנה כתואר הפשוט, שאינו מכוון להביא לידי מעשה ותנאים מבעלי עולם שמורים הלכה מתוך משנתם, כלומר שהמשנה זה לא הלכה למעשה, אז יש לומר ועשיתם שתלמדו הלכה למעשה. אבל לפי דברי רבנו חננאל בבא מציעא, המילה משנה כוללת גמר ברור הלכה למעשה על פי המסקנה גם כן. אם כן כלול במשנה כבר הלימוד למעשה. על כן צריך לומר ועשיתם כמשהו עצם המעשה. עד כאן להיום. שלום.